כפי שלמדנו בפרק הקודם, שעיקר העניין של תורה ומצוות זה רצו ושוב. אמרנו איפה בא לידי ביטוי העניין של רצו ושוב, באופן גלוי בפרה. כי בפרה אנחנו רואים את שתי התנועות של תנועת האש, שריפת הפרה, ותנועת המים, שזה מרמז על עלייה והמשכה, רצו ושוב. לפעמים הוא יפרט יותר בפרטיות, איפה בא לידי ביטוי בעניין הזה של שריפת הפרה, עניין הרצו. מה זה בכלל רצו? מה המשמעות של רצו? רצו זה שאדם מבין ומרגיש שמקום בו הוא נמצא הוא לא, הוא לא מספיק, הוא לא טוב וכדומה, והוא רוצה להיות גבוה יותר. אז רצו יכול להיות גם במצב שאדם נמצא בקדושה ונמצא במצב מצוין, והוא רוצה יותר גבוה, כמו שאומרים, מי לי בשמיים, אם לא חפצתי, אני רוצה אותך בעצמך. אבל המובן הפשוט של רצו, שאדם רוצה לברוח מכך שהוא נמצא בגוף ובעולם, במצב שיש לו שייכות לעניינים של הפך הטוב, ומשם הוא רוצה לברוח, זה ברור שזה עניין של רצו. פה יסביר שהפרה מסמלת את העניין, את הקשר לצד של הקליפות, של השמאל. שמאל, לעומת ימין, ימין זה השפעות בריבוי. הוא יסביר שאיפה שיש השפעות בריבוי, אז הקליפה אין לה מנתינת מקום, כי איפה שיש השפעה באופן של פנים ומקום שכלי לקבל, אז הקליפה היא לא כלי לקבל, היא לא מקבלת. איפה הקליפה יכולה להתאפס? כשיש צמצום ויש רק הערה קטנה, רק מבחינת צערות, רק מבחינת דחיית העוצמה, אלא רק מעט, אז הקליפה יכול להיות מצב שיכולה להתאפס. כמו שבגשמיות, מקום מאוד מואר, אז אין כל מיני שרצים ורמסים. המקום מואר. איפה הם באים? מקום שהאור נעלם, יש יותר חשוך, אז שם יכולים לשרוץ כל מיני עניינים לא טובים. אז הקליפות יכולים לבוא ולהתאפס דווקא במצב של שמאל, של הפך השפע. במצב של צמצום. והשמאל קשור לפרה, כמו שיסביר, ושריפת הפרה זה ביטוי של רצו. שאנחנו שורפים, מבטלים את כל מה שנתפס בשמאל, ומשאירים רק את נקודת הפנימיות, שזה נקודה טובה, וזה האפר, שמתבטא באפר, שנראה את הרשום כמה שנספיק מבפנים. ועתה יש להבין עניין שריפת הפרה, איך שזהו בחינת רצו. עכשיו אנחנו ננסה להבין איך מתבטא בשריפת הפרה התנועה הזו של הרצו. והעניין, איתה בזוהר, הזוהר על פרשת השבוע אומר, מה העניין הפרה? אומר, פרה דקבילת מן שמאלה. הפרה מקבלת מן הצד השמאל. ומנו לשמאלה, מי הוא זה שנמצא בצד השמאל, שמשם הפרה מקבלת? שור. יש כידוע, במרכבה העליונה, יש מי שנמצא פני אריה אל הימין, ופני שור אל השמאל. אז מהשמאל של המרכבה העליונה, משתלשל בריבוי השתלשלות, עניין הפרה, ומזה משתלשל גם קליפות וכדומה. כמו דאמר, כמו שהפסוק אומר, ופני שור והשמאל. מה מסמל עניין השמאל? כי שמאל דוחה, וימין מקרבת. אז כמו שיש פה בעולם מושג של שמאל וימין, שמאל דוחה וימין מקרבת, ויש למעלה בחינת ימין ושמאל תפרוץ. גם למעלה יש בחינת ימין, ויש שמאל, שמבחינת ימין, מה מסמל הצד של הימין? נמשך ההשפעה בהתגלות אור. צד הימין, ימין זה שפע, ימין זה גילוי, ימין זה נתינה, וזהו ימין מקרבת. ולכן, איפה שיש גילוי רב, איפה שיש השפעה גדולה של האור, אי אפשר לחיצונים לקבל יניקה מבחינת ימין. החיצונים, הקליפות, אין להם אפשרות בימין להתאפס. שם יש השפעה גדולה, אור גדול, איפה שיש אור גדול, צריך להיות כלי כדי לקבל את האור, הקליפה לא יכולה לקבל. כי ההשפעה באה מבחינת התקרבות והחיבה, מתי שיש השפעה באופן של התקרבות, באופן של חיבה, באופן של הערת פנים, באופן של גילוי, אינו רק לסיטרת הקדושה. מי מקבל בפנים מהירות, מי מקבל שפע, הצד של הקדושה. כמו שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם, וכתיב יאר פניו איתנו. שאינגן הקליפות, מאיפה הקליפות יכולים לנוק, אינם מקבלים רק מבחינת אחוריים. מה זה אחוריים? אחוריים זה אומר שמקבלים מהחיצוניות, מהצמצום, משם הם מקבלים. דהיינו כמאן דשדי בת הקטפין, כמו בגשמיות שאדם רוצה לתת משהו לסונה שלו, אז הוא זורק לו את זה בדרך אגב, מלאחר יד. אם הוא היה אוהב אותו, היה נותן לו את זה במאור פנים, בצורה מפורשת וגלויה. אם הוא נותן לו את זה באופן שהוא נאלץ לתת לו, אז הוא לא זורק, כאילו זורק לו את זה מאחורי הגב. אותו דבר, הקליפות מקבלים מאחוריים, הקליפות מקבלים מהצד השלילי. ולכן אין להם יניקה מבחינת ימין מקרבת. הקליפות לא יכולים לנוק מהימין שהיא מקרבת, שזה מאור פנים, אתה צריך להיות כלי לדבר. כי מה אתה רבה? ימינך השם, אם יש גילוי של ימין, מה קורה? אומרים כל יום, תירץ אויב. זה רועץ, דיינו, זה שובר את האויב. האויב לא יכול להחזיק מעמד, הקליפות נעלמים בגילוי אור גדול. ככה כתוב. כי אם יניקתם, מאיפה הקליפות יכולים לנוק? הוא מבחינת שמאל. מהשמאל הקליפות יכולים לנוק. כי בשמאל יש צמצום, יש מעט אור, אז הקליפות יכולים, כמו שהוא מסביר, כלי שמאל דוחה. מה זה, מה ההבדל בין דוחה? דוחה זה בדיוק אפור ממקרבת. מקרבת זה מראה מאור פנים, נתינה. שמאל זה צמצום, זה מראה על חוסר הערת פנים. שההשפעה שמקו השמאל אינו בבחינת ודרך ימין שמקרבת, כי היא בבחינת דחייה, שדוחה את ההשפעה. ולכן על ידי ריבוי הצמצומים, דחייה אחר דחייה, יוכל להיות שיקבלו גם כן החיצונים. כשיש מצב של צמצום והיעדר השפעה של קירוב, הקליפות יכולים לקבל נתינת מקום. וזהו עניין פרה דקפילת משמאלה. זה הזוהר אומר שהפרה מסמלת את השמאל. זה ששורפים את הפרה, באים לשרוף את כל ההשפעות הלא טובות שהפרה מסמלת אותו. שמזה באה תאומת המת, ופה צריך לשרוף את זה כדי לתאר. וזהו עניין מצוות פרה אדומה, לתקן עניין זה. מצוות פרה אדומה באה לתקן את זה, כמו שמבואר במאמרים אחרים, למה כתוב קורבנות שהם קודשי קודשים, אומרים שחיטתן בצפון, הצפון זה שמאל. למה שחיטתן דווקא בצפון בבית המקדש? כי זה קורבן כזה גבוה, הוא יכול לבטל את השמאל, הוא יכול להתמודד עם השמאל. אז יש הרבה פעולות שעושים בבית המקדש, שעניינם לבטל, להכניע ולהוריד את הקליפות שלא יקבלו יניקה. אז פה אותו דבר, הפרה האדומה זה העניין שלו. בשבע הזיות נוכח פני עול מועד, כתוב שכשעמדו עם הפרה על הער הזיתים, אחרי ששחטו את הפרה, אז היו מזים את הדם שלה, אבל לא בבית המקדש, הרי זה היה קורבן שעשו בחוץ. אבל הכהן עמד והוא ראה בעיניים שלו את בית המקדש, והפסוק אומר, הוא יזה נוכח פני עול מועד, מול הפנים של עול מועד. היינו, מה הייתה המטרה של הזיית הדם הזו? להעלות פנימיותה, כדי שהפנימיות של הפרה, פנימיות שלה היא טוב, הרי גם כן באה מהמרכבה העליונה. רק בריבוי השתלשלות יוצא מזה עניין של קליפה. אז צריך את הטוב שבה, את הפנימיות שבה, להעלות לקדושה. שבחינת הטוב שנמשך ונתפשט בתוכה, מבחינת פני שור שבמרכבה, הרי היא מקבלת משור שאלוקי גבוה. את הפנימיות שלה כן צריך לעלות, וכן צריך לתקן. ולהחזירו ולהעלותו לשורשו. מה צריך לבטל? רק את כל הקליפות שנתפסו ונטפלו לזה, אבל את המהות הטובה שהייתה פה, את זה צריך לקבל, להעלות. ואחר כך, מה הפעולה הבאה אחרי שעושים את השחיטה של הפרה, מה עושים אחר כך? שריפת הפרה. שורפים אותה. מה עושים ממנה אחרי ששורפים ממנה? מה נהיה ממנה? לעשות אותה אפר. מה זה מסמל? בהמשך למה שאמרנו, שאנחנו רוצים לבטל את הקליפות ולהשאיר רק את השורש הפנימי הטוב, זה בא לידי ביטוי בשריפה של הפרה ובהשארת האפר. מדוע? העניין, הנה, על דרך משל, כששורפים עצים, בוא ניקח לא את הפרה, בוא ניקח סתם עצים, שורפים עצים, מה נהיה אחרי שאתה שורף עץ? ועל די זה נשים אפר. מה זה האפר? למה דווקא האפר נשאר? היה לנו קודם עץ ענק, גדול, כבד, ושרפנו אותו, נשאר אפר, קצת אפר. למה גם האפר לא נעלם בשריפה? מה ההבדל בין האפר שנשאר לבין כל המרחב הגדול של העץ והכובד שלו שהוא היה קודם בצורה מאוד מסוימת? אז הוא מסביר, כמו שבתניא זה גם מופיע באריכות, שהאפר הוא מהותו ועצמותו של העץ הנשרף. כשיש לך עץ גדול, אז בעצם מה שתופס את המרחב, את הכובד, זה לא המהות העצמית שלו. הרי כל דבר מורכב מארבע יסודות. יש לו יסוד המים, יש לו יסוד הרוח, יש לו יסוד האפר. אז היסוד האפר שהוא הבסיס הוא בכמות, הוא קטן. מה גרם, מה נתן לו את כל המרחב? זה היסודות הנוספים המורכבים בו, הם נתנו לו את כל המרחב. כששורפים אותו, מה עושים? שורפים את מה, מפרידים את הרכבת היסודות שהיו מורכבים יחד, מפרידים אותם. ואז ברגע שאתה מעיף את היסוד המים, המים מתאדים ויסוד הרוח, מה נשאר בסוף על ידי שהאש התערב פה? מה נשאר יסוד האפר? כמה הוא בכמות יסוד האפר? כמה הוא האפר מעט? כי הכל היה מן האפר. הרי כל דבר בעולם נברא מאפר, רק שנרכבו בו עוד ג' יסודות. אש, רוח, מים אל האפר. שהוא עצמותו. העצמות של הדבר זה האפר שממנו הוא נוצר. על ידי השריפה באש, מה קורה כשאני שורף באש את העץ? אזי ג' יסודות אש, מים, רוח. מה קרה לשלושת היסודות האלה שהיו בעץ? מה קורה להם כששורפים אותם? חלפו וקלו באשן המתהווה מהרכבתן. הרי מה זה האשן? האשן זה לחות ורוח. וממה נהיה האשן? כי אני פירקתי פה את ההרכבה, אז זה מתפרק, כל דבר הולך למקומו. ויסוד הדלת שהיה בעץ, מה היסוד הרביעי שהוא היה פה? שוב, שזהו עצמותו, זה העצמות שלו, זה המהות שלו, שהוא האפר שבו, הוא הנשאר קיים, והוא האפר. הדבר הזה שמבדיל בין שלושת היסודות שנעלמו ליסוד האפר שנשאר, אז הוא אומר, אפשר לתת לזה עוד דימוי, והוא גם כן עניין חומר וצורה. יש בכל דבר את החומר שלו, יש את הצורה שלו. שבכל דבר יש חומר וצורה. החומר זה הנקודה הבסיסית שלו, הצורה זה איך הוא נראה, הוא מרובע, הוא מלבן, הוא ארוך, הוא קצר. הצורה זה משהו נוסף על המהות של החומר של הדבר. אז מה יש כאן בעץ? מהו החומר או מהו הצורה? החומר זה האפר, זה החומר שלו. הצורה זה שהוא קיבל צורה, גודל, כובד, זה הצורה החיצונית שלו. ככה יש בכל דבר. אז החומר הפשוט של העץ הוא יסוד האפר. וג' היסודות אש רוח מים הם רק הצורה של העץ. ועל ידי שריפת העץ, מה קורה? נשאר רק עצם החומר שלו הפשוט. זה בגשמיות פשוט. מה זה ברוחניות? מה שאנחנו נסביר בעריכות, שכשאדם מתהווה לתאוות אסורות, אז יש לנו גם פה חומר וצורה. הצורה היא שכרגע אני יכול לתאר למה הוא מתהווה למאכל זה וזה. אז כרגע הצורה זה דבר שהוא אסור על פי תורה, אם זה לא קשר או שזה סתם למען תאווה, אז הצורה היא מושללת. מה צריך עכשיו לעשות? מה צריך לבטל כאן? את הצורה צריך לבטל. את המשיכה הספציפית שלו לדבר זה או לדבר זה, זה צריך לשרוף, לבטל. מהו החומר? מהו הבסיס? הבסיס זה התנועה הזו שהוא, יש לו תאווה. כזו הוא ברא את הנפש הבהמית, שמהו הנפש הבהמית? בתניה הוא קורא לזה כוח המתהווה, זה כוח שיש לו תאווה, זה החומר שלו. החומר עצמו הוא מופרך, הוא שלילי, לא? את החומר אני יכול להשאיר ולהשתמש איתו לקדושה, זה הבסיס הפנימי שלו, הוא בסדר. אם יהיה לה נפש הבהמית, אהבת השם, כמו שכתוב, ואהבת את השם ולוקחה בכל לבבך בשני צריך, אז אם יהיה לו אהבת השם, אז מה בעצם קרה פה? הבסיס שלו, החומר שלו, הוא טוב, הוא נשאר בקדושה. מה ביטלתי, מה אני צריך לשרוף? את הצורה שלו. זה מה שעושים עם הפרה. הפרה מבטאת את הקליפות, את הצד השמאל שנתפס פה. אז מה אני מבטל? את הקליפה אני מבטלת, אבל את המהות, ואיזה אל נוכח פני אוהל מועד, את המהות, את הדם המהותי, הוא פני אוהל מועד, הוא יכול להישאר בפנימיות של אוהל מועד, כי המהות שלו היא בסדר, היא טובה. נראה כמה שורות מבפנים. והנה היא כך על דרך משל בעבודת השם. יש בחינה על דרך זה. כל מה שתיארנו בשריפה הפיזית של הפרה, יש בנפש בעבודת השם אותו הדבר. והוא, כי הנפש הבהמית נשתלשלה גם כן מפני שור שמהשמאל. הנפש הבהמית שבאדם היא בהמה, מאיפה היא באה? היא גם באה מהשורש שלה, זה מהפני שור שבמרכבה העליונה, משם באים הבהמות הגשמיות, משם באים גם הנפשות הבהמיות שביהודים. כמו בחינת פרה דקבילת משמאלה, כמו שהפרה הגשמית, אמרנו קודם שהיא משתלשלת מפני שור שבמרכבה, ככה הנפש הבהמית. כמו שמבחינת פרה נמשך אחר כך השפעה לחיצוניים, כמו שאמרנו קודם שהפרה מסמלת את השמאל, ולכן הקליפות יכולים לקבל יניקה, כך גם מן המידות לנפש הבהמית, המידות של הנפש הבהמית זה שמאל, מה יכול להשתלשל מזה? נמשך אחרי החשק והתאווה לתענוגי עולם הזה בהתר, או באיסור חס ושלום. אז כל התאוות שאדם נמשך אליהם על ידי הכוח המתהווה שבו, מאיפה זה בא? זה כי השמאל, הקליפות, נתפסים, רואים כוח המתהווה בצד הבהמי, אין בעיה, אתה מתהווה, פה נגרור אותך לכל מיני עניינים לא טובים. והנה, כשאדם חושק וחפץ לדבר מענייני עולם הזה הגשמי, הנה אותו הדבר הוא כלי לרצון והתשוקה שבלב האדם. אז התשוקה הפנימית שבלב האדם זה החומר, זה הבסיס. הוא קיבל כרגע צורה על ידי שהוא חושק לענייני העולם, זה הצורה שהתלבשה על החומר הזה. וכן אותיות המחשבה והדיבור שמהרר ומדבר איך להשיג הדבר, אותו דבר כשהוא חושב על התאווה או כשהוא מדבר על זה, אז האותיות הללו מה הם? הם כרגע תפסו טרמפ על הכוח המתהווה שבאדם. יש לו תאווה מסוימת, אז הוא חושב על זה. אז מזה הרבה הרבה אותיות נתפסו על התאווה הזו, הרבה אותיות של דיבור, אותיות של מחשבה. הם גם גם כלים לרצון ההוא. כל שכן המעשה, בוודאי אם הוא מבצע בפועל את המעשה האסור, אז המעשה הזה על מה הוא נתפס, מה החומר שמחזיק אותו, כוח המתהווה הפנימי שיש בנפש הבהמית, שהם כולם בחינת כלים ולבושים לרצון, גם הם כמו צורה לחומר, לעצם הרצון, שהוא על דרך משל כמו החומר הפשוט, והם הם הצורה להיות רוצה כך וכך. החומר הפשוט זה כוח המתהווה, אז שהוא כוח מתהווה, הוא כוח מתהווה למה? אין לו הגדרה. כשהוא מקבל ציור מסוים, הוא נמשך לדבר זה או לדבר זה. והנה, עצם הרצון, הכוח המתהווה במהות שלו, אף שכשנתלבש בתאווה, כשהוא מתממש והוא נתפס במחשבה אסורה או בדיבור אסור, אז ודאי שהוא רע גמור. יש כאן כרגע פעולה שוודאי שאנחנו אומרים שהוא רע. אבל אתה תקלף את המעשה, תשאיר את הרצון הבסיסי הפנימי. אבל מהו הרצון הבסיסי הפנימי? מכל מקום, אין מהות כוח הזה חטא ורע מצד עצם עצמותו. עצם הרצון הפנימי הוא לא בעיה, שהרי עצם מהותו הוא רק, מה המהות של העניין? כוח המתהווה. כוח המתהווה כשלעצמו הוא לא בעיה. כוח המתהווה זה תנועת נפש. השאלה היא רק על מה מלבישים אותה. והרי הוא יכול להיות כוח המתהווה לטוב, כמו שהוא עכשיו מתהווה לרע. אלא שהרע הוא מה שאיתה והמשיך כוח המתהווה להיות מתהווה לרע. ונעשה בו הצורה רע מאוד, ונתלבש בלבושים צועים, עד שנמשך לסור ממצוות עשה, או להתאבות לאיסור. אבל מצד כוח המתהווה בעצמו, הרי יש בכוח זה להפוך לבבו מן הקצה אל הקצה. כוח המתהווה בעצמו אין לו שום בעיה, אני יכול להפוך אותו עכשיו לתאווה בצד החיובי. להיות מתהווה ואוהב וחפץ לדווקא בהשם, כמו שכתוב נפשי איוויתיך, כמו שאוהב ומתהווה לחיי נפשו, כמו שהוא אוהב לחיות, כך הוא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כי באמת כוח המתהווה שבנפש הבהמית מצד עצמו, שורשו ויסודותו בקדושה עליונה, מבחינת פני שור שבמרכבה. פני שור שבמרכבה זה מרכבה של קדושה. אין בזה שום בעיה. נשתלשל מזה כוח המתהווה בבהמה למטה, כוח המתהווה הוא בסדר. כל הבעיה זה רק שהוא נתפס בעניין לא טוב. אלא שבירידת המדרגות ונפילתן בשבירת הכלים, נמשך שיהיה כוח המתהווה גם לדבר עבירה. ולזאת מה יקרה כשישוב אל השם, כשאדם חוזר בתשובה, מה בעצם קורה? יוכל, הוא לא פוך, לא אמור להיות עכשיו אדם אפתי וקר ואדיש. להפך, אתה חם מזג, תישאר חם מזג. רק תנווט את זה לכיוונים טובים. יוכל להפוך ליבו מן הקצה אל הקצה, שגם כוח המתהווה שהיה מלובש בתאווה רעה, ישוב לאהבת השם, כמו שהיה בשורשו, מבחינת פני שור. וזה בעצם הנקודה של השריפה, שאנחנו בעצם מבטלים את הצורה, אבל משאירים את האפר, שזה נקרא, מבטלים את הצורה של הרע, ומשאירים את המהות של העניין, המהות עצמה היא טובה, וזה מה שבעצם צריך לשאול.